Добрый день, мы продолжаем.
Шалом, אנחנו ממשיכים את התוכנית, העבודה הרוחנית בקבוצה של מקובלים, איתנו כמו תמיד. והמטרה של השיעור שלנו נכון להיום זה לבדוק מהי מטרת הקבוצה. כלומר, בשיעור הראשון אנחנו בחנו את שלושת הגורמים של ההתפתחות הרוחנית של האדם, המורה, המקורות והקבוצה. והיום אנחנו נתרכז בקבוצה עצמה. אני לא יודע, רציתי לשאול כזאת שאלה. אני מבין שבמהלך ההיסטוריה היו מקובלים שהשיגו רוחניות בלי מורה. היו כאלה שהשיגו רוחניות בלי מקורות, היו כאלה שהשיגו בלי קבוצה?
כן. תלוי לאיזה מטרה, באיזה מצב ובאיזה תקופת זמן.
גילוי הבורא.
לא, אבל בזה יש הבדל גדול גם כן. יכול להיות כמו בעולם שלנו, אדם מחונך ויכול להיות בדרגות שונות ובספקטרים שונים של התמקצעות. הנשמות כולן הן שונות, הן ממקומות שונים, מה שנקרא, מחלקים שונים של הנשמה הכללית. לכן היו נשמות כאלה מאדם עד אברהם, 20 דורות, אשר לא נזקקו בקבלה, פשוט היה להם כזו תנועה פנימית כלפי השגה והם השיגו.
אבל כמו היום, נגיד, יש אנשים שיש להם כזאת אינטואיציה, נו, לא אינטואיציה, יש להם כאלה תחושות מיוחדות, הם יכולים לרפא אנשים, להרגיש טבע.
נכון, נכון מאוד, הם בעצמם לא יודעים מאיפה זה קיים בהם.
אבל ככלל, הם לא יודעים ככלל, כן? מאיפה?
יש אנשים שההפך, אשר משיגים את התודעה, עם תודעה, עם הבנה, דרך מורים, או דרך קבוצות קטנות של אנשים, לכל אחד יש דרכו לבורא. לכן קשה להגיד כאן משהו, אי אפשר להגיד כאן משהו.
ובדור שלנו יש כזאת הזדמנות?
כמו שכותב רב קוק ובעל הסולם, אנו קיימים בתור קבוצה מיוחדת, בדור מיוחד שצריך לספוג ולעבור את העבודה הקבוצתית בייחוד בקבוצה, זה מה שכותבים המקובלים. זה הכל התחיל מהבעל שם טוב, ומאז עד זמננו כך כל זה מתפתח. העניין הוא שאנו צריכים להתחיל במיני חיבורים כאלה, קטנים, בעשיריות, בכדי שבאופן כלשהו נוכל להראות לעולם איך אנחנו יכולים להתחבר, לאן אנחנו יכולים ללכת, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, בכדי שהעולם ירגיש דוגמה, ידע דוגמה. לגבי העתיד שלו.
אז אני מבין ככה, שאפשר להגיד שכל האנושות זה המקום שבו מתגלה הכוח הזה, הבורא.
כן.
אין מקום אחר.
לא, אנו צריכים, בעודנו קיימים בעולם הזה, בחיים האלה, להשיג את כל העולמות.
ובכל זאת, כשמתגלה הבורא אותו הכוח, אז אני יכול להשוות את זה, לכולנו מתגלה אותו הכוח של ה... אנחנו כולנו מרגישים את הכוח הזה. גם בינינו יש איזשהם כוחות משיכה כאלה ברמה החברתית.
כן.
זה דומה?
אבל אנו לא מרגישים את הכוח העליון. כל אחד מאיתנו נמצא בהסתר כלפי הכוח הזה, הסתר אינדיבידואלי כלפי הכוח הזה. לכן ניתנה חוכמת הקבלה אשר נותנת לנו לגלות בצורה אישית, אבל זה הכרחי שיחד עם זאת אנו נרכיב אחד שלם בתור קבוצה, בתוך קבוצה שבתוך הסיריה אנו נוכל להרגיש את השוויון שלנו, השתוות שלנו לכוח העליון.
אז אם אני מבין נכון, נגיד ככה, יש בורא איזשהו כוח, הכוח הזה בורא את הנברא
אשר ממלא את הכל.
הנברא זה הרצון לקבל, והרצון לקבל הזה הוא מתגלה בכל ה... נגיד בכל החברה. אם אנחנו לא מדברים עכשיו דומם, צומח, חי, אלא ובשלב מסוים של ההתפתחות, הטבע עצמו הוא מפריד, נו, כמו שהאבולוציה תמיד מפרידה איזה שהם חלקים מהטבע, אז יוצא שבצורה אבולוציונית נבחרת איזה קבוצה של אנשים שנקראת ישראל, נו, זה לפני 4,000 שנים נגיד, ויש להם איזושהי דרך מסוימת של התפתחות.
כן.
ואחרי זה, מתוך זה, נעשות עוד קבוצות קטנות שנקראות אסיריות.
כן.
למה אי אפשר לעבוד עם כל האנושות? כמה שיש, זה מה שיש. הבורא ברא. למה צריך להתלכד בקבוצה קטנה?
לא, העניין הוא שהנשמה הכללית, הרצון הכללי שנברא על ידי הבורא, הוא מתחלק להרבה הרבה רמות ותת רמות. לכן אם אנחנו לוקחים את הרמה העליונה ביותר, הרגישה ביותר, שהיא גם בתורה האגואיסטית ביותר, אבל היא לפי השפעתה כלפי המאור היא הכי קרובה מהשפעתה כלפיה ומהמאור אליה, לכן קודם כל החלק העליון הזה הוא הראשון שמתחיל להתפתח, שהוא לפי ההשתוקקות שלו כלפי הבורא נקרא ישראל. וקודם כל הוא צריך להיכנס למגע עם הבורא בתור החלק הכי קרוב אליו, וממנו תעבור השפעת הבורא לכל הרצון.
כן, אנחנו גם יודעים שזה לא קשור ללאום בשום דרך, פשוט היו כמה שבטים בבבל העתיקה ובחרו בהם כי הם היו יותר מתאימים לזה.
כן,
יותר איך להגיד, לא יודע, מסוגלים לזה, פחות אגואיסטים.
הם היו, לא הייתי אומר שהם היו פחות אגואיסטים, ההפך, הם הרגישו עצמם יותר מנותקים ויותר קרובים לכל מיני מצבים שליליים שככה הרגישו את עצמם. אם להגיד בצורה אחרת, הם היו מוכרחים להרגיש מאין נובעים החיים שלהם, מי מנהיג אותם, באיזה אופן יכולים לשנות את חייהם וכן הלאה. לכן הם התאספו סביב אברהם, שהסביר להם שכל זה אפשרי רק אם הם יתאספו ביחד ויעבדו על חיבור ביניהם.
מה שמעניין שהשיטה הזאת שהלך והמשיך אותו משה, והוא חילק את הקבוצה הזאת, את העם הזה, לעשרות.
כן.
והעשרות זה קבוצות קטנות שבה כל אחד יכל באיזושהי דרך לבטא את התכונה הזאת של אהבה, השפעה.
הוא חילק אותם לעשרות, כך רשום בתורה.
והיום אנחנו ממשיכים את זה, כל המקובלים למהלך כל ההיסטוריה, וגם כתבו ספרים, לא כבודדים, אלא בעשיריות, בקבוצה. וכאן מה שמעניין זה שהסירייה זה לא שמה 10 גופים, אנשים, אלא זה הרצון המשותף. זה יכול להיות שני אנשים.
כן, זה רצון כללי מושלם. בצורה כזאת נכתב ספר הזוהר, ועקב זאת שאנו נמצאים בדור האחרון, לקראת התיקון, לכן אנו צריכים גם להשתדל ליצור קבוצה כזאת כמו אלה שכתבו את ספר הזוהר.
גם סיפרת שאתה והמורה שלך הייתם אסירייה, הייתם קבוצה.
כן, כן, אבל זה היה מצב שונה לגמרי, לא כמו היום.
שוב, אנחנו אומרים שהקבוצה הזאת, אלה צריכים להיות אנשים שמשתוקים לאותה המטרה.
כן.
קבוצה משמע הסך הרצונות שלהם, לא האנשים עצמם. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו אומרים שהקבוצה, כאנשים מחוברים, סביב רעיון אחד, מצד השני, הקבוצה הזאת היא הכרחית כדי להגביר את הרצון. כלומר, כל אחד מגיע עם הרצון הקטן שלו, שמה 10 גרם של רצון לרוחניות נאמר, ואני מבין שהמטרה של הקבוצה זה להגביר את הרצון. איך זה קורה?
לא, מטרת הקבוצה היא בכדי להתחבר יחד עד כדי כך שהם ייצגו רצון אחד שלם. הקבוצה מתאספת לא בעזרת אנשים, היא נאספת מלמעלה, והיא נאספת באופן כזה שזה נמצא כבר בשליטת האור העליון, הבורא. ולכן כל הפעולה של הקבוצה היא משוייכת, מתייחסת לזה של להתחבר ביניהם בצורה כזאת בשביל להיות דומים בצורה מקסימלית לאור העליון. זה נוגד לאגו המקסימלי שקיים. זה קשר מאוד לא פשוט, אבל כמה שיש דחייה בין החלקים האלה וכמה שיש השתוקקות לחיבור בין החלקים האלה, בזה הם משיגים מין השתלבות מיוחדת בין החושך האגואיסטי לאור האלטרואיסטי, ומגיעים למצב שהם יכולים להרגיש את האור העליון.
אני יכול להגיד שהמטרה של הקבוצה זה להגביר את הרצון שלכל אינדיבידואל יש איזשהו פוטנציאל מסוים, רצון מסוים לבורא שהטבע מעורר בו, וכדי לפתח את הרצון הזה הוא צריך להתחבר עם עוד אנשים כמוהו, והם איכשהו על ידי דוגמה, כמו בעולם שלנו, כמו שקבוצה של אנשים, היא תמיד יכולה לפתח רצון באדם.
כן.
איך זה קורה?
Как соединяется группа между собой?
איך הקבוצה מתחברת בין עצמה, איך הקבוצה מתחברת, זה לא מובן לנו. מגיעים אנשים שפתאום מרגישים שהרעיון הזה קרוב אליהם. ובאופן כזה הם מגיעים, האנשים כאלה אולי יש לא הרבה, הם מנפים אותם, ויכול להיות שנשארת כמות כזאת, איכות כזאת של אנשים שיכולים ליצור בין עצמם, לבנות בין עצמם את האידיאל הגבוה הזה של חיבור. כך כתוב, אתם המעטים בין העמים. הקבוצה מתחברת לפי עקרונות שעליהם כתב המורה שלי הרבש במאמריו הראשונים.
אנחנו עוד נדבר על כל העקרונות האלה.
כן, אז נעזוב את זה בינתיים.
השאלה הבאה, החוקרים, אנחנו מודדים את היחס שלנו כלפי האחר, זוהי מטרת הקבוצה. כלומר, אם אני רוצה לרכוש את תכונת הבורא, איך אני יכול לבדוק את זה? רק בקבוצה. שם זה קורה, איך זה קורה? ומאיפה אני יודע שתכונת הבורא זה תכונת ההשפעה? ומאיפה אני יודע שאני על בטוח בודק דווקא את זה, ומה צריך לתת לאחרים בקבוצה? מאיפה כל זה?
אנו לומדים את כל זה מהמקורות של המקובלים, שמוטל עלינו לעשות את כל מה שיש בכוחותינו בכדי להתחבר בינינו, בשביל שבאופן כזה נוכל להיות אחד שלם, שבשיח שלנו זה עם זה אנו נתחיל להרגיש שכל אחד מאיתנו בתור עצמו נעלם ומופיע במקום זה הכללות שלנו, הרצון הכללי שלנו, המטרה הכללית, הקשר הכללי בינינו, במרכז הקבוצה שלנו, במרכז העשירייה. אז מתחילים מהמצב הזה להרגיש את גילוי הבורא.
גם כתוב שמטרת הקבוצה צריכה לעורר באדם גאווה שהוא שייך,
כן, לקבוצה מיוחדת, למטרה מיוחדת, לרעיון מיוחד בעולם.
ומה, גאווה זה לא אגו?
זה תלוי במה האדם מתגאה. אם הוא מתגאה שהוא פועל למען האנושות, למה הוא לא יכול להתגאות בזה? באף השתוקקות או רצון קדימה, אין שום דבר שלילי, זה תלוי במטרה.
אוקיי, אני מבין שחיבור, ואנחנו תמיד חוזרים על זה, זה איזשהו מצב סופי כבר, שיש איזה שהם שלבים בדרך לשם, ויש חוקים או עקרונות מסוימים שאם הולכים בעקבותם אפשר להגיע למצב כזה. אחד העקרונות זה שוויון. מה זה שוויון בין חברים? אנחנו הרי מבינים שכולנו שונים.
שונים, אבל שווים בזה שאנו עוזרים זה לזה, כל אחד בכוחו הפרטי, בכדי לעזור, בכדי לפתח.
שוב, עוד פעם, כל אחד מה?
כל אחד עוזר בכל הכוחות שהוא יכול. זה כמו במשפחה. הכי קטן הוא כאילו הכי גדול, הוא הכי חשוב במשפחה. זאת אומרת, בקבוצה אנו תמיד משתוקקים, משתדלים בשביל להשלים אחד את השני, שלא להרגיש אחד את השני, אלא להרגיש את הכללות, את העשירייה.
כלומר, אנחנו שווים בזה שכל אחד משקיע יגיעה, אבל היגיעה שונה, ובזה אנחנו שווים, אבל כל אחד עושה את המקסימום.
כמובן, ואז זה לא נחשב שאנו שונים, אז נחשב שאנו שווים.
אז בזה השוויון. אוקיי, אז העיקרון הבא זה שבקבוצה צריך להיות יחס מאוד זהיר לאינדיבידואליות של כל חבר.
כן, לתת, לבטא לכל אחד את היכולות שלו ולעזור לו בזה. והמימוש, כל האפשרויות האלה של כל החברים, אנו נגיע לפיתוח הרצון המשותף, הכוונה.
העיקרון השלישי זה שאני כל הזמן צריך להגדיל את החבר ולהרגיש את השפלות של האגו שלי.
כן, זאת אומרת שאני צריך כל הזמן להנמיך את עצמי כלפי הקבוצה כמו האגואיסט, ו... תמיד אני צריך להתייחס לקבוצה ברצון לתמוך בהם בצורה מקסימלית. זאת אומרת, יש בי שני כוחות. שאני משפיל את הכוח השלילי ומעצים את הכוח החיובי.
העיקרון הבא זה לנסות ולראות בחבר, לראות את החבר כמתוקן יותר, במצב מתוקן יותר משהאגו שלי מראה לי. איך אני יכול לעשות את זה?
כן, אני צריך לנסות לראות בחברים אנשים יותר מתוקנים ממה שאני בעצמי. אז יהיה לי קודם כל הרצון להתקרב אליהם, אוכל להתבטל כלפיהם, וזה ייתן כוחות לנוע קדימה.
העיקרון הבא זה ביטול, לבטל את עצמו. האדם צריך לבטל את עצמו, מילה נוראית, ביטול, בכלל לא מובן, מה זה?
לא, כל זה מתפתח בצורה טבעית באדם, בזמן שהוא עובד בקבוצה. הוא לא מרגיש את עצמו, הוא פשוט מרגיש את עצמו קטן קטן מאחרים. הוא מתחיל לראות את כוח הטוב באחרים ורואה שבתוכו אין כוח כזה. וזה לא שזה סתם קורה, מדובר על כך איך הוא יכול בעצמו לעבוד בביטול עצמו כלפי החברים, לבטל את עצמו בצורה מלאכותית כלפי החברים, לראות את עצמו היותר קטן, היותר גרוע מאחרים, וזה ייתן לו הזדמנות להעצים אותם, להעלות אותם ולקרב אותם לבורא, ובזה הוא יתעלה.
במה כל זה נבדל מפסיכולוגיה? זה נורא דומה, הרי מובן שכדי שאני אקבל משהו ממך, נאמר, אני חושב שאתה אדם חכם, כדי שאני יכול לקבל משהו ממך, מובן שאני צריך להגדיל אותך, או החברה צריכה להגדיל אותך, כי אם אני חושב שאני יותר חכם ממך, אני לא יכול לקבל כלום, וזה ככה בכל תחום מובן. אז השאלה היא, איך אפשר, הרי זה לא פסיכולוגיה, איך זה קשור לחוכמת הקבלה? כל מה שכתב הרבש, ומה פה ההבדל?
זו לא פסיכולוגיה, מפני שאנו משתוקקים בתנועה שלנו, כלפי הקבוצה, כלפי האיחוד, החיבור, למשוך אלינו כוח עליון, שנקרא הבורא, בשיטה שעליה כותבים המקובלים. באופן הזה אנו עולים מעל פסיכולוגיה, ואין לנו עסק עם תכונות פסיכולוגיות של האדם. אנו רוצים שעל התכונות הפסיכולוגיות האלה, בכלל על כל האדם, יתחיל לפעול הכוח העליון, האור העליון.
כזה עיקרון, להגדיל את החבר. נו, אני מנסה להנמיך את עצמי, מה?
לא, כל זה פעולות פסיכולוגיות, אבל הן מובילות לכך שאני נכלל בהם, בחברים. אני מנסה לעשות עצמי קטן מהם, ובאופן כזה אנו יוצרים מערכת כזאת שהיא נמצאת דומה לכל. כוח העליון, הכל תלוי במטרה שלי, לאן אני נע ומשתוקק.
אז פסיכולוגי, בפסיכולוגיה נגיד, להגדיל, להנמיך מישהו.
בשביל להרגיש את עצמי יותר טוב.
מובן, אז פה זה רק כדי לגלות את הבורא, הבדל הוא במטרה.
באופן טבעי, זה קובע הכל.
אז חוץ מזה זה דומה. אוקיי, אז יש פה גם איזשהו עיקרון כזה בסיסי, בקבוצה לא דנים במצב הרוחני של האדם, רק בפעולה החיצונית שלו.
כן, אנו לעולם לא נכנסים זה לתוך זה, ולא מנסים לא לדון אלו כוונות או אלו גבהים של גילוי העולם העליון נמצא בכל אחד מהחברים. אנו לא עוסקים בזה, אנו לחלוטין לא, אין לנו הזכות להיכנס לתוך כל זה.
זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לחבר, מה אתה נמצא היום באיזושהי ירידה, מתייחס לא טוב לבורא?
לא, אפשר לתמוך באופן כלשהו.
אני רואה שהיום אתה לא נמצא בקשר עם הבורא, כלומר לא, אי אפשר להגיד דבר כזה.
לא, 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 באופן טבעי זה לא.
והפעולות החיצוניות, אם אני רואה לפי הפעולות החיצוניות שנגיד, זה אני יכול לבקר?
הפעולות החיצוניות של החברים, אנו יכולים לדון עליהם בשביל להשפיע בצורה חיובית על החבר והקבוצה, וגם בזהירות שלא לפגוע.
העיקרון הבא, אסור שיהיה קלות ראש כלפי המטרה בקבוצה.
כן, כאן זה מאוד חשוב. לא יכול להיות בכלל בקבוצה איזשהו קיום של מה בכך שהיה מתיר קלות ראש במה שלא יהיה. אנו צריכים להתקיים רק לפי מה שחוכמת הקבלה מספרת לנו, להתעסק בגילוי הבורא ושום מטרות אחרות או פעולות אחרות לא צריכות להיות מקובלות בחברה שלנו.
אז אם אנחנו לוקחים את המטרה של גילוי הבורא, לגלות את הבורא זה תכונת ההשפעה שלו, לא אותו עצמו, זה עד כדי כך הפוך לכל החברה, שאפילו אם אנחנו באיזשהו אופן מטפחים את החשיבות הזאת, ופתאום מישהו זורע איזשהו ספק בקבוצה, זה יכול להזיק מאוד.
כן.
וגם כתוב אצל הרבש שאסור לדבר על המצבים הפרטיים של האדם שהוא מגלה בדרכו הרוחנית. כלומר, אני לא יכול לגלות את הדברים, את המצבים הפרטיים שלי, של איפה אני נמצא, אפילו אם נראה לי שאני נמצא איפשהו. למה אני לא יכול? אפילו כלפי חבר אחד, לא כל הקבוצה.
בכדי לא לתמוע הפרעות באחרים, אני לא מדבר על המצבים הפרטיים שלי, אני יכול לדבר במשפטים כלליים רק על המטרה העליונה.
איך זה יכול להפריע לחבר?
אנו מכניסים בזה גירעון אחד לתוך השני, חיסרון.
ואם אני מדבר על איזה שהם מצבים עליונים יותר?
לא אישיים, לא אישיים, עדיף זה לקחת מהמקורות.
אפילו אם זה שלי, אבל עליונים יותר, אני לא יכול להגיד.
לא, הכי טוב זה ספר.
כי הוא יכול לקנה?
גם זה נכון.
ואנחנו עוד לא מתוקנים.
וזה יזיק לי?
העיקרון הבא, יש סך הכל בערך 20, אני מבין שכל העקרונות האלה מובן, אנחנו עכשיו מסתכלים על כל זה בצורה תיאורטית, אבל אם בצורה פרקטית האדם מתחיל לממש ליישם את כולם, אז הוא יבוא למצב של חיבור, כן?
כן.
אי אפשר פשוט להגיד לאנשים, תתחברו. יש איזה שהם עקרונות, אז העיקרון הבא, זה מומלץ לדבר בקבוצה על מה שכתוב במקורות. אם נגיד אנחנו קוראים תאס או ספר הזוהר, אז אנחנו יכולים לדבר במושגים האלה שנמצאים שם, אנחנו יכולים לדבר זה עם זה במושגים האלה.
Okay.
עוד עקרון חשוב, שבזמן לימוד חוכמת הקבלה חשוב להתנזר משיטות אחרות וכן הלאה, אפילו בתוך חוכמת הקבלה. למה? דרך אגב, אנשים מקבלים את זה מאוד קשה, כיוון שזה נגד פלורליזם, נגד זה, הם יותר חופשיים מבעבר.
לא, זה ברור, אין כאן שום פלורליזם, אלא בכדי להשיג לפחות שיטה קבלית אחת, אתה צריך להתעסק בה, וצריך להתעמק בה, ואם אתה עושה סלט מכל מיני גישות ושיטות, יש שיטות מזרחיות ויש שיטות מדעיות ופסיכולוגיות ויש לפי בעל הסולם ולפי הרב קוק
ויש שיטה ידועה כבר של שיטת האגרא ושיטת הבעל שם טוב. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דרכים לבורא, מה שנקרא, לכן אם להצליח, אם רוצים להצליח צריכים להתעסק בענף מסוים אחד. לפי זה שאני מצאתי את המורה שלי, את הרבש, ואני למדתי אצלו, הייתי העוזר שלו במשך 12 שנים מהחיים שלי, לכן אני הולך לפי העיקרון הזה, העקרונות האלו, ואני מנסה להקפיד עליהם. עקב זאת שהוא בנו בכורו של בעל הסולם, אז אנחנו לומדים את כל המקורות של בעל הסולם ורואים עד כמה שאנחנו יכולים לממש את כולם. בעל הסולם כותב שאנו נמצאים בדור כזה שהקבלה חייבת לפרוץ לעולם ולישראל, ולא רק לישראל אלא גם לאומות העולם, לכן אנו פועלים כך.
למי הוא כתב את הדברים האלה? הרבה שהמורה שלך, למי הוא כתב את המאמרים, את העקרונות האלה?
הוא כתב אותם לתלמידים שלו ולאלה שיבואו אחריהם, אלה שיגיעו בדור הבא. הוא עשה לחוכמת הקבלה שאחריו ואחרי אביו, זאת אומרת רבש ובעל הסולם, עשו בזמנם את מה ש... לא יודע, אולי אפשר לומר כך, שהארי והבעל שם טוב. הארי פיתח את חוכמת הקבלה, מדע הקבלה, ובעל שם טוב פיתח את שיטת העבודה.
כלומר, קבלה מעשית.
אותו דבר בעל הסולם, הוא תיאר את מדע הקבלה, חוכמת הקבלה, לפי הארי והרבש, ומה שעשה הבעל שם טוב, המשיך. אחריהם אני לא מתאר לעצמי אפילו מה אפשר לעשות בחוכמת הקבלה, שאפשר להיכנס אולי להשלים משהו שהוא נחוץ והכרחי. תמיד כותבים הרבה ספרים, אבל זה תמיד רק מדלל את החוכמה. אני לא חושב שזה הכרחי, אני חושב שאחריהם נשאר אולי להתאים את החומר שלהם למתחילים במשהו, ובעיקר זה לתרגם לשפות שונות, לקרב את חוכמת הקבלה ותיקון העולם אל העמים. אבל בגדול,
תראה, אפילו אותם עקרונות שאנחנו ביררנו עכשיו, אני פשוט לקחתי אחד לאחד, כמו שהוא כותב את זה במאמרים שלו. וזה לא מובן, בלי ההסבר שלך, אפילו כשאתה מסביר את זה, גם כן דרוש.
כן, על כל אחד מהעקרונות האלה אפשר לכתוב הרבה מאוד.
שוויון בין חברים, זה כזה עיקרון, אני מבין שאי אפשר לכל מקרה החיים להסביר כל דבר, אבל כלומר, זה איזה שהם כאלה, ויש 20 כאלה עקרונות, עליהם כלים כאלה, והעיקר מה שאנחנו נעבור בהמשך, יש לנו הרבה שיעורים בנושא הזה, אנחנו ננסה שהקורס הזה הוא יהיה פרקטי, ואנחנו נבחן באיזה אופן בדיוק העקרונות האלה עובדים בקבוצה, כיוון שמה שדיברנו זה תיאורטי, וכדי שהאדם יקבל את זה, את האינפורמציה הזאת, הוא צריך לחוות את זה דרך איזושהי סדנה, דרך משהו כזה, כלומר בקשר עם אנשים אחרים, אם הוא סתם יקשיב לזה בצורה תיאורטית, נו, זה כמו לתת לאדם איזה שהם תרגילים בספורט, הוא צופה בטלוויזיה אבל בעצמו לא עושה שום דבר, אז מובן שהוא לא הבין כלום. אז יש לנו כאלה, נו, יותר מ-20 כאלה שיעורים, אנחנו נעבור על כל העקרונות האלה, אנחנו פחות או יותר נבחן את כולם, ויש כזה שיעור מאוד חשוב לגבי איך כאשר הקבוצה מתאספת, לפי איזה כללים הם צריכים להתקשר ביניהם. אם נאמר יש איזה שהם קונפליקטים בקבוצה, יש כללים ברורים של איך לפתור את זה, איך לצאת מתוך מצב של קונפליקט, אנחנו ננסה להיות מאוד פרקטיים בקבוצה.
כן, על כל אחד מהעקרונות האלה יש הרבה מאמרים ומאמרים שלמים, והרבה מקובלים כתבו על זאת. נו, נשתדל לעשות כך שזה יהיה פרקטי ונוח לכולם.
תודה רבה.